אנחנו בפרק מם דלד, יש מתן ועמוד, הגענו לחלק השני, החותם, עמוד 126. עמוד 126. יש שם נקודותיים בחלק האחרון, ברבע האחרון של העמוד. שליש האחרון, מרד האחרון, והנה בית בחינות אהבות אלו. נכון? טוב. למדנו, אם כן, שאהבה ויראה הן שתי הכנפיים שמעלות את התורה והמצוות למעלה למעלה, נכון? לספירות של העולמות העליונים, זוכרים את החיצוניות של העולמות ואת הספירות של העולמות, את הפנימיות של העולמות. אוה, עכשיו כוח, תודה.
מה עם
התחוק? זה המים הכי רוצים, זה הכי טוב, זה הכי טוב.
לא
רוצה. זה הכי טוב. אה, שקוי, איך פה הולך לדבר על רתיחה אחרת. אתה יודע, נעזרי, נמלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
קיום התורה והמצוות הן הנגלות, זוכרים את לימודו של האדמו"ר הזקן, הן הנגלות לנו ולבנינו, והיינו אין הבדל בין התפילים וצורתם ומה שכתוב בהם של משה רבינו לבין התפילים שלי, כי הנגלות לנו ולבנינו. הנסתרות, והיינו הדחילו ורחימו, האהבה והיראה, מה שמעלה את התורה והמצוות לעולמות העליונים ומעלה את העולמות כולם להשם אלוקים. בשמו של התניא, אין אף יהודי שנמצא באותה מדרגה של חברו, ולכן הנסתרות להשם אלוקים. התרגלות הזאת לראות את הכל בפנימיות שלה, בפנימיות שלו, זה המציאות הזו של הגדפין, של האהבה ויראה. אז מבחינה מעשית, אם נחזור כמה פרקים אחורה במשפט אחד, נלמו וגמרו תלמוד גדול מפני שמביא לידי מעשה. זאת אומרת, אם הרהר בייחוד השם אבל לא הוציא בשפתיו, לא יצא ידי חובתו, כי הנגלות לנו ולבנינו. מה מקשר אותנו בקיום התורה והמצוות ביכולת של ייחוד קודש הבריחו ושכינתי בשם כל ישראל? הנגלות לנו ולבנינו, זה אותם תפילים. לכן אומר משה רבינו, זה שלי יש את האהבה והיראה הנכונים, ועכשיו אתה אומר בוא נחליף, זה לא משנה כלום, הנגלות לנו ולבנינו, כל כוחי הוא מכוח הלנו ולבנינו. והנסתרות הם הדבר המעלה את הכל המקומות הכי עליונים שלו. עסקנו ביראה, על מדרגותיה, על מדרגות היראת התאה, על החוכמה שבאה אחר כך, על היראה הילאה הבאה מהחוכמה. נקראנו לעסוק באהבה, ואמרנו שבאהבה ישנן שתי בחינות כלליות בכלל, בפרק הקודם, בפרק מ"ג, אהבה רבה ואהבת עולם. אהבה רבה, כשמה כן היא אהבה רבה, גדולה, 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 גדולה ומתרבה וגדולה יותר ממשהו אחר. יותר ממה? יותר מאהבת עולם. אהבת עולם היא אהבה שבאה מלמטה למעלה. במילה אחת, אהבת עולם היא אהבה שבאה על ידי עבודה, על ידי התבוננות. התבוננות בעולם, התבוננות של כל אחד אגב מהעולם, כי זה תכלית בריאת האדם, שיהיה לא יתברך דירה בתחתוניים, ואתה תוכל להגיע לזה בהתבוננותך. ואהבה רבה היא מתנה. מי שכבר הגיע לשלימות של היראה, זוכרים דרכו של איש לחזר אחר אישה וכולי, זוכר במתנה הגדולה הזו של אהבה רבה. פרק מ"ד, גל פרק מ"ג. פרק מ"ד אמר לנו התניא שגם צריך לדעת מעבר לחלוקה הכוללת הזאת, שישנן שתי אהבות שכלולות בעצם גם מאהבה רבה וגם מאהבת עולם. יש בהן את שני הממדים. והן האהבה של נפשי איביתיך, והאהבה של מסירות נפש. או בלשון נתניה, האהבה של להרגיש את האהבה למקור החיים, חיי החיים, זוכרים? כלומר, התחושה של זה שאומר, תמיד אהבתי לאכול, תמיד אהבתי ארטיקים, תמיד אהבתי אוכל מסביע, אבל פעם אחת כשלא יכולתי לנשום, וחזרה לי הנשימה, מאז למדתי מה זה לאהוב את עצם הנשימה. זה אחר לגמרי, זה לאהוב את חיי החיים. נפשי הביתיך בלילה. זאת אהבה אחת, שהיא בעצם כוללת בתוכה גם אהבה רבה וגם אהבה טובה. למה היא אהבה רבה? כי יש אותה באדם היהודי, כי היא ירושה מאבותינו. איך הוא הגיע להבנה שהקדוש ברוך הוא מקור חיינו? כן, יש לזה גם מימד של התבוננות. אבל קודם כל דע לך שאתה לא עובד על אף אחד, הרי כך הוא הרגיע אותנו. אם תרגיל את עצמך לזה, אפילו בדיבור, אתם זוכרים, בפה, בלב, במחשבות, אתה לא עושה סתם דמיונות, כי זה בך, יהודי חש שמקור חייו זה הקדוש ברוך הוא. יתגל, אתה לא יכול לאכל אחר, אבל תחזור להתרגל לזה, הירושה הזאת תבוא. מהדמרד הזה זה אהבה רבה. כלומר, זה משהו שניתן לך בירושה, זה משהו שניתן לך, אבל תעבוד עליו ותגלה אותו. כלול משניהם. ומעל המדרגה הזאת נמצאת המדרגה היותר גדולה, מה האדם בחייו יכול לרצות יותר מלנשום, ולכן זה בלילה. כלומר, מהרצון הזה לוקחים אותי, אבל אני רוצה לחיות, אני רוצה לקום. מה הוא רוצה יותר מנפשי ביתיך? וזהו קרה אהבה כבן המשתדל להוציא את אביו משביו, את אבא. ובן המשתדל להוציא את אביו ואת אמו, הדבר שהוא באמת רוצה לעשות, אם הוא יהיה חייב, זה למסור את נפשו. כי מה שעכשיו הכי מעניין אותו זה לא למשום, אלא מה שעכשיו מעניין אותו זה רק דבר אחד, זה שאבא יוצא לגאולה. הוא כבר בכלל המצאת, הנשימה מבחינתו זה כמו הארטיק מבחינת זה בסיפור הקודם. כלומר, הוא כבר נמצא במקום עד הרבה 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 יותר נצחי. בסדר? גם זה אומר התניה, למרות שזו מדרגה שבגילוי שלה, זה משה רבי. זה רעי המעין, זאת המסירות נפש של משה אלה. איפה אני, על מה אני מדבר בכלל, מה אני, לכאורה, מה, שמה לעשות בזה? המדרגה שלי היא אחרת, אבל כיוון שיש בזה מימד של ירושה שקיבלנו, את ירושת נפשי ביתיך, ואת ירושת המסירות נפש, דרך העבוד, דרך הרועה הנאמן, כל הדברים האחרונים, כיוון שיש בזה את מימד הירושה, דה לך זה קיים בך. ומה אתה צריך לעשות, כמו שדיברנו בפעמים האחרונות, להאמין, סלש, להתאמן, תתאמן על זה, תעשה התאמנות, תגיד את זה, תגיד את זה. מה מפריע לך להתאמן? שכל רגע בא לצורך ואומר, מה אתה חושב שאתה סטיב אוסטין? אתה חושב שתתאמן תדע להתאגרת? מה אתה חושב? אתה לא מוכשר. תדע לך, אתה כן, זאת ירושתך, ותתאמן, 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 ואל תיתן לאף אחד מהחבר לצחוק עליך שאתה מתאמן, ובאמונה הזאת תגיע לבחינה הזאת של אהבת נפשי ביתיך ואהבת מסירותך. עד כאן, היינו עכשיו. עכשיו, בא תניה ואומר, בוא נחבר עכשיו את הדברים האלה ליסוד קודם שאמרנו. מתחילת הדברים אנחנו מדברים כל הזמן על קרוב אליך הדבר ועל מאוד. קרוב אליך הדבר אנחנו מתכוונים להגיד בהתבוננות, בשכל. מאוד וירושה. עכשיו דיברנו על משהו שכולל את שניהם, אבל הוא בעיקרו המאוד. נכון? הוא בעיקרו המאוד, כי זה בירושתנו. אני לא יכול להגיד למי ששאין לו את הירושה, זה בירושתנו. לעומת זאת אמרנו ש יש תחילו ורחימו שכליים, ויש בחילו ורחימו טבעיים. אמרנו שגם בעולמות למעלה, בספירות, הספירות מעלות לעולמות לפי ההתאמה של פה. עשה אדם מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד, עשה עבירה אחת, קנה לו קטגוריה אחד חלילה. נכון? אמרנו שדברים שנעשים מתוך אהבה ויראה, אהבה ויראה זה המנועים, זה המעלה את התורה והמצוות. אז דברים, תורה ומצוות שנעשית על ידי אהבה ויראה טבעיים, כלומר מהמידות עצמם, חסד, גבורה, עולים לעולם המידות, שנקרא אצלנו בקבלה עולם היצירה. ומה זה תחילו ורחימו שכליים? מי שיצליח שכל ראשו כבר יהיה בדבקות כזאת, אז איפה מקננת ספירת הבינה, איפה נמצא חוכמה והבינה בעולם הבריאה? בינה נמצאת בבריאה. בעצימות, למעלה, 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 שם נמצאת החוכמה שבה הכל אחד. נכון? בינה מקננה בבריאה, שיט ספירים, שש המידות מקננות ביצירה, מצוות שאני עושה עם כנפיים של מידות מעלות אותי לעולם היצירה. מצוות נגלות לנו ולבנינו שנעשות עם מנועים, עם מסתרות להשם אלוקינו, שמעלות אותי לעולם ספירות השכל, הבינה, מעלות אותי לעולם הבריאה. זה אמרנו בכלל. לכאורה צריך היה להיות שמצוות של נפשי, שאהבה של נפשי היא בתיכה, ואפילו אהבה של כבן המשתדל, כלומר מסירות נפש, יעלו אותי לעולם היצירה. כי הן לא באות מהתבוננות, אלא מירושה, שאני מתאמן לגלות אותה. מה זה התבוננות? תמיד אמרנו, שכל. אנחנו עכשיו בבסיס חב"ד. המתח שבין עצם השכל, שבו דרך אגב אני פונה אל כל אדם באשר הוא אדם. לבין הנקודה הידי שפינת לי, הנקודה היהודית, שאני אומר לאדוני, זה ירושה שלך. בפרק מן ד' דיברנו על ירושה. אמרנו שכדי שתבוא לידי ביטוי, צריך להתאמין. לכאורה, האהבות האדירות האלה יעלו את התורה והמצוות לעולם היצירה. כי זה תחילו וחילו טבעיים, זה גילוי הטבע. נכון? על זה אומר התניא, לא. והנה, שתי בחינות אהבות אלו, איזה? נפשי ביתיך, כלומר מה שיהודי אוהב את הקודש ברוך הוא, כי הוא מקור החיים, הוא נפשי. זוכרים? לא נפשי איבטה לך, אלא נפשי. איך מסביר הזוהר הקדוש? נפשי שווה, הקודש ברוך הוא. כמו שהגוף שואף אל נפשו שתשוב אליו, נפשי הביתיך בלילה. שתי אהבות אלו, אהבה של נפשי הביתיך ואהבה של כברה בהשתדל, לא שואף למשום אלא שואף למסור את הנשימה, אף שאין ירושה לנו מאבותינו וכמו טבע בנפשותינו. תמשיכו. ואז הן היו צריכות לעלות לאן? לעולם היצירה, כי זה דחילו וחימו טבעיים, וכן היראה הכלולה בהם. תראו איך הדברים פה מורכבים פרט על פרט בדברים שדיברנו. אמרנו שבעצם האהבה הזו, זוכרים את רב לזר בן דודיה? רב לזר בן דודיה שפתאום אמר את הנפשי ביתיך ושמסר את הנפש, פתאום נוצרו בו הדברים האלה, וזה לא בא מיראה שקדמה, זוכרים? אלא בעל תשובה שבא והיה רשע ומלא אווירות וכו'. אבל האהבה הזו כוללת גם את היראה הבסיסית שגם היא ירושה לנו מאבותינו, זוכרים? וכן היראה הכלולה בהם, שהיא נראה מלהיפרד, תראו כמה הוא ביקן עכשיו, היראה הבסיסית, שהיא לראה לא היראה של הבושת, יראת הרוממות, אלא היראה מלהיפרד חס ושלום ממקור חיינו, בזה הוא מתכוון לנפשי ותיכה, ואוויר הוא האמיתי, בזה הוא מתכוון לבין המשתבל, למסיר הפפש. היראה להיפרד ממקור חיינו, הנשימה, והיראה להיפרד מהאוויר האמיתי ולא למסור את הנפש על אוויר האמיתי. ברוך הוא. אז בעצם גם העבוד וגם היראה כלולה בתוכם בטבעי, ואז היה צריך לקחת אותנו לאן בתוך תחיל רוחים וטבעיים לעולם הטבעיים, למידות, ליסודות, ולהעלות את העולמות כך. אף על פי כן אינן נקראות בשם דחיל רוחים וטבעיים, אבל שם שיא הטבעיות, אלא כשהם במוחו ומחשבתו לבד ותעלומות ליבו. כל עוד זה לא בא לידי גילוי, אז זה נקרא תחיל רוחים וטבעיים. כלומר, אני חושב שזה נכון, אני יודע את זה, סך הכל אני יודע את זה, אני יודע שנפשית, אני יודע שזה מקור היה יותר מהארטיק שהתכוונתי, אני יודע את זה. אני גם ירא מלהיפרד, אני יודע. אבל להגיד לך שזה ממלא את ליבי, איפה? מי יודע את זה? והידיעה הזו לא קשורה לחיים כל כך. אפילו אם אני אומר את זה, זה עדיין עוד נמצא במחשבות. אני לא. בדיוק. זה עדיין בתעלומות, עדיין יצירה. ואז, כשהם בהעלם הלב, כלומר, זוכרים את ההגדרה בחסידות לעבודה שבלב. אבל אני מפעיל את הצינורות מהמוח אל הלב, והלב עצמו מרגיש את מה שהמוח חושב. נכון? אלה שני השלבים בעבודה של הלב. הלב מרגיש מה שהמוח מצווה עליו להרגיש, המוח לא יכול להרגיש. המוח חייב את הלב בשביל ההרגשה. אבל הלב לא מרגיש בנפרד, אלא מרגיש את מה שהמוח אומר לו, החוטים שמותחים מצד לצד. בסדר? הלב מרגיש את מה שהמוח אומר לו, והעבודה של הלב היא, האם כל הלב מרגיש את זה? כל לב שמשתתח, האם כל הלב מרגיש או מרגיש מחצי משרה ברבע משרה? זה העבודה שבלב, לכן זה כל העבודה. אז אף על פי כן אינה נקראות בשם תחיל רוחים וטבעיים שעולים ליצירה, אלא כשהם במוחו ומחשבתו לבד ותעלומות ליבו, ואז אכן מקומן בעשר ספירות היצירה. ולשם לעשר הספירות של היצירה הן מעלות עמהן התורה והמצוות הבאות מחמתן ובסיבתן. זה כמו תיאור של כנפיים של מטוס. הנגלות זה כל מי שפה. הכנפיים מעלות אל היעד שאפשר להגיע. היעד של טבעיים הוא הטבעיים. מה זה הטבעיים? הוא מקור הטבע, הוא מקור המידות, הוא המלאכים שהם היסודות של האנרגיות האלה של חסד, גבורה וכו'. וכך מתפתח הכל בפנימיות שלו. אבל כשהם משתי האהבות האלה בהתגלות ליבו, זאת אומרת, זה מעורר בי אהבה, זה מעורר בי רגשות, זה אפילו לא רק דיבור, זה לא התאמנות, אלא זה מעורר בי משהו שהוא מנצח, הם נקראות ראותה דליבה בזוהר. ראותה דליבה, ראותה זה מה? רצון, אהבה. אז זה לא נקרא אהבה טבעית, אלא הרצון של הלב. הלב רוצה. הלב רוצה והלב כמה. ומקומן בעשר ספירות בבריאה. ולשם הן מעלות עמהן התורה והמצוות הבאות מחמתן. למרות שבעצם הן טבע בנשמתם של ישראל, ואם הן טבע... אז זה לא לפי התוכנית שאמרנו מקודם, לפני, דבר אדיר עכשיו, שאיך הם הצליחו לצאת מההעלם וההסתר אל הגילום. נכון? התגלה הטבע. אבל איך עושה המהלך הזה שעובר מההסתר אל הגילום? איך זה מתרחש? לפני שיציאתם מההעלם והסתר הלב אל בחינת גילוי, היא על ידי הדעת. ותקיעת המחשבה בחוזק והתבוננות עצומה. הפעולה שמתרחשת, אני רחמנה לי בבית. אז מה הפעולה שמתרחשת? תקיעת המחשבה, הדעת, מה זה הדעת? הדעת זה התקשרות, נכון? ההתקשרות, תקיעת המחשבה בחוזק והתבוננות עצומה, הפעולה עצמה, היא מעשית בעצם בהתבוננות. זה פעולת ההתבוננות בשיאה, זה לא פעולה טבעית. הטבע הוא האהבה של נפשי ובתיך. אבל על פי הטבע זה בהסתר. הוצאה דבר מטבעו לגילויו, זה החידוש שלנו. הוצאה דבר מטבעו לגילויו, יש בה גם את בחינת ההתבוננות וגם את בחינת הטבעיות. החלוקה הזו בין טבעי לשכלי היא לא רק חלוקה של מה שהוא שכלי ואין בו את הטבעיות, אבל הגעתי אליו בהתבוננות. כלומר, בוא נגיד כך, כל אדם אני יכול לשכנע אותו שבוא נעבוד על ההתבוננות ונלך לאט לאט לראות דברים יותר פנימיים בעולם. כל אדם, מה זה קשור דווקא ליהודי? זה פרק מאוד יסודי. כל אדם. בהתבוננות, האדם יגיע מתוך שכנו להבנות נפלאות. עכשיו אני בא עם מישהו ואומר לו, תשמע, יש לך כישרון מסוים. תחסוק אותו.
איך? בכלי של ההתבוננות. עכשיו זה לא אותה התבוננות. זה לא התבוננות רק על הממלא ועל הסובב ועל... זה התבוננות גם על עצם הטבע שלך. תתבונן בטבעך. אבל כדי שהטבע הזה יבוא לידי ביטוי, יבוא לידי גילוי, אתה צריך לעשות עבודה כזאת מאום כדליבה שמקבילה לעבודה שמעלה את הדברים לעולם הבריאה. זה לא רק טבעי, זה לא הצלחתי באופן טבעי לא לתת לטבע שלי להיעלם, אלא הקושי להוציא את זה מההסתר אל הגילוי הוא כזה שמעלה את הכל גם לעולם הבריאה. ועוד מעט הוא יגיד איך זה מעלה את הכל לעוד הרבה יותר, מיד. מפני שיציאתן מההיעלם והסתר הלב אל בחינת גילוי היא על ידי הדעת ותקיעת המחשבה בחוזק והתבוננות עצומה מאום כדלי ביתיר ותדיר באין סוף ברוך הוא. איך הוא, הקודש ברוך הוא, חיינו ממש ואבינו האמיתי ברוך הוא. מכיוון שזה בא רק על ידי התבוננות עמוקה כל כך, תקיעת המחשבה, ומודעת זאת, מה שכתוב בתיקונים, בתיקוני זוהר, כי בעולם הבריאה מקננה תמן עם האילאה. מי זאת עם האילאה, זוכרים? מי זאת עם האילאה, ספירת הבינה. בינה של עולם האצילות, עם האילאה. ספירת הבינה של עולם האצילות, הספירה המרכזית המקננת בעולם האצילות, נחזור, היא חוכמה. נכון? בינה אילה מקננת בעולם הבריאה, שיט ספירין מקננים בעולם היצירה ומלכות בעולם העשייה. נכון? ומודעת זאת כי בעולם, מה שכתוב בתיקוני, כי בעולם הבריאה מקננת המן עם העילה, שהיא ההתבוננות באור אינסוף חיי החיים ברוך הוא. ההתבוננות באור אינסוף חיי החיים ברוך הוא. מה זה חיי החיים? עצם החיים, מקור החיים, לא הארטיק, לא האוכל, אלא עצם הנפשי. שהיא ההתבוננות באור אינסוף חיי החיים ברוך הוא. וכמאמר אליהו, מאמר אליהו בתניא תמיד זה הפתח אליהו. וכמאמר אליהו, בינה ליבה ובה הלב מבין. שם בפתח אליהו אנחנו מדברים על הספירות, ושם אומרים, בינה, 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 ליבה. הבינה זה הלב. ובה, בבינה, הלב מבין. זאת אומרת, ההבנה, ההתבוננות וההשגה של המוח שמאירות בלב, זה נקרא בינה. לא החוכמה שבמוח, שהיא רק הערה מלמעלה, אלא ההתבוננות, ההבנה של המוח בלב, זה נקרא בינה. בינה, ליבה. ובה, הלב מבין. לכן קנה לך לב מבין לשמוע את דברי המתאמים והמתארים. חז"ל אומרים ברמה הכי פשוטה, חז"ל אומרים שיש לך, אתה בא ואתה רואה את בית הלל ובית שמאי, אל הללו עושרים והללו מתירים, הללו, אתה כבר לא יודע מה עושים. אומרים חז"ל, החלטה, עשה אוזנך כאפר כסף, וקנה לך לב מאיבים לשמוע דברי עושים ודברי מתירים, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה כבר בבינה, זה כבר לא פה. האוזן היא בינה, כי האוזן היא אפר כסף. האוזן יש בה את היכולת של הסינון, היא שיבוי המשקל שלך, לקחת לא את הכל ביחד, העין היא השכל. נראה לי. אתם יודעים מה זה בין העין לבין האוזן? שבעין אני רואה את הכל. אז מהצד הגדול של העין אני רואה את המכלול. מהצד של האגו, אני אומר, חביבי, יש פה סתירות, עזוב אותי, אין לי קשר. זה יוצא מאותו מקום דרך אגב. רק השאלה אם האגו שלי בא, או היכולת שלי לראות מכלול. הבינה היא הכוח לשמוע כמו באוזן רק נקודה אחת. האוזן לא יכולה לשמוע הרבה קולות. היא שומעת קול, הברה אחת, ואחרי היא שומעת בה. ותהליך של התבוננות, היא מצרפת את זה ומבינה שזה אבא. שאז עולה להצילות. כי זה הכל עבר ועתיד והכל ביחד. אז עולה להצילות. בסדר? בסדר? אז וכמאמר אליהו בינה ליבה, בעולם הבריאה מאירה ספירת הבינה, ולכן התורה והמצוות מועלות כשהן באות כך לבינה ולא עוד. וכאן הוא מחדש את החידוש הגדול, ולא עוד, כלומר לא רק ששתי האבות האלה יש בהם גם את המעלה של אהבה רבה, אבל יש בהם גם את מעלת האהבה מהתבוננות, והן מגיעות לבריאה. כלומר, למרות שהן חושפות את הירושה, הן מעלות אותי עד למעלה למעלה, ולא עוד. אלא ששתי בחינות אהבות אלו הנזכרות לאל, הן כלולות מן בחינת אהבה רבה וגדולה ומעולה מדחילו ורחימו שכליים. אשר האהבה נקראת לאל בשם אהבת עולם. פה הוא בא לחדש עכשיו חידוש מאוד גדול, הוא פותח במשפט הפתיחה, אני רוצה להסביר אותו, הוא בא לחדש פה חידוש גדול מאוד. כל הזמן אמרנו שאהבה רבה היא ודאי לאין ארוך רבה מאהבת עולם. אהבת עולם היא אהבה שבאה מלמטה, אהבת עולם, ואהבה רבה מזו היא אהבה רבה. עכשיו הוא בא ואומר, אבל אם אתה לא עובד באהבת עולם, אתה מפסיד הכל. יש באהבת עולם משהו שאין באהבה רבה. מה? רק שאף על פי כן צריך לטרוח בשכלו. אם הכל היה בא באהבה רבה בלי תרחה מפה, צריך לטרוח בשכלו. ופה הוא חוזר ומדבר כאילו לא רק אתה היהודי, אל כל האדם. ואתה, תודה רבה רבה לך, ואתה שמגלה טבעך בזה, או החיבור הזה של ירושתנו וההתבוננות, שהוא אולי ציר מרכזי בתניה כל הזמן. רק שאף על פי כן, צריך לטרוח בשכלו, להשיג ולהגיע גם לבחינת אהבת עולם הנזכרת לאל. אל תסתפק רק בנפשי הביתיך וכברה דהשתדל. לכאורה, מה יותר גדול מזה? יהודי שיחיה בתחושה של נפשי הביתיך, ואפילו ירמז לו הברה דהשתדל. מה? שמה הוא צריך עכשיו את מה שזקוקים אליו אולי כל השאר? התבוננות. אתם יודעים מה? הבחינה מסוימת כמו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, שישבו איתו אז בסוגיית פרה אדומה, אתם זוכרים? ובא אותו גוי ושאל למה כל הרעיונות האלה של פרה אדומה. ענה לו סברות. סברות יפות מאוד. הוא שאל אותו איך יכול להיות שמי שמתאר נטמע. ענה לו מרפואה, מאנטיביוטיקות, מכל מיני דברים מאוד יפים. כשיצא אותו גוי חשוב, אמרו לו תלמידיו, רבנו, בזה פתרת לו. מה אתה אומר לנו? אמר להם, ולכם אני אומר, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה. הסברנו יותר מפעם, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, פירושו, זה חקוק בתוככם. ואין אתה רשאי להרהר, לא אין אתה רשאי להרהר ולהגיד, כיוון שלא הבנתי, אני לא עושה. זה הפירוש הפשוט. אלא אין אתה רשאי להרהר, אין אתה רשאי להעביר את מה שחקוק בך לעולם השכל. כי אז יהיה לך עוד מידע שיש לך במאה גרם שכל. אז במאגרי המידע יהיה לך עוד ג'וק. אבל אם אתה תגלה את זה מהצד של החוקה חקקתי, ולמה אתה עושה את זה ככה כי אבא אמר, זה יש לכם. בעצם מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו בפרה אדומה, אל תפספסו את זה על ההתבוננות הכללית. ועכשיו בא אדמור הזקן, זה נפלא, ואומר, אבל אל תסתפקו בענק. את ההתבוננות הכללית גם אתה צריך, כבוד היהודי שליטה. אתה זקוק להתבוננות הכללית הזאת, שהיא תחליט בריאת האדם בעולם. גם אתה אדם שנברא בעולם. מיד תראו את זה, זה דבר מדהים. רק שאף על פי כן צריך לטרוח בשכלו, לא מצד טבעי, להשיג ולהגיע גם לבחינת אהבת עולם הנזכרת לאל. גם במובן הזה, אנחנו נדהמים מהמושג הזה, אהבת עולם לאט לאט יותר ויותר. אהבה של, שבאה מזה שאתה נוגע במשהו והוא תמיד נעלם. אבל אתה מגיע אליה מהעולם. אני אוהב את העולם. מהמקום הכי נמוך, מהמקום הכי נעלם. וככל שיותר נעלם אתה תופס, ואז אומר, רגע, והממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולה כמי כלא חשיב ממש הגיע הנה. כל מה ש... עכשיו אהבת עולם עוברת עוד שלב. אהבת עולם היא גם, אמרנו, היא אהבה שתמיד אתה לא תגיע בעד הסוף. היא תמיד בעולם. עכשיו היא עוברת עוד שלב. היא מתאימה לכל העולם. היא לא מהצד המיוחד שבך. עכשיו לכאורה, פתחת את נפשי ויתיחה ואת ברדה השתדל, ועוד הרגע שכנעת אותי שזה שיא עבודת ההתבוננות גם כן, אז כבר עליתי לעולם האצילות, לעולם הבריאה. אז כבר עשיתי הכל, וזה אני צריך לעסוק, זה לכאורה מה שאמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, אתם תעזבו. הוא יעסוק באהבת עולם, אתם תעזבו. זאת תהיה מכה לתפיסה שאתה אני אומר, כי אתה אני כל הזמן מדבר על ההתבוננות. כאן, בפסקה קודמת בפרק מנדלד הוא אמר, והאהבה הזאת קיימת גם במי שחושב שאין לו רגשי אהבה. זוכרים שהוא אמר, תעבוד על האהבה, חביבי, תגלה אותה. למרות שאתה חושב שאתה אמרנו בחיוך ליטווק לגמרי, תעבוד על האהבה, היא תתגלה. זוכרים שאמרנו זה, אורו תתגלה, כרשפי אש. כאן הוא בא ואומר, לדעתי, כאן הוא מתייחס לא לליטווק. כאן הוא מתייחס לחסיד השני, לקרלינר. לחסיד שאומר, מספיק עם ההתבוננות הגדולה הזאת, תפתח את הפינטה לשלי, וזה הדבר החזק. תפתח את העבודה על נפשי ויתיחה. את ההתבוננות אפשר להשאיר גם לפקולטה לפילוסופיה בברלין. עזוב אותי מזה עכשיו. אנחנו נפתח את העבודה על הנפשי ויתיחה. מינים ממה הוא מתמודד עכשיו? אתה כל כך מדבר נפלא ואדיר על הנפשי ויתיחה, על היהודי שבי, על... מה עכשיו אתה חוזר לי לאהבת עולם הזאת? מה צריך? הרי יש לי, הרי הרגע אמרת לי שהאהבה רבה כוללת התבוננות. אם האהבה רבה היה רק ללכת לרבי שמעון ולעשות ארבע פעם תהיל, הבנתי. אבל אתה אומר, זה כולל התבוננות. זה התבוננות הכי קשה, מאום כדליבה, יתיר ויתיר, נכון? והתבונן כדי להוציא את זה ממסתרי הלב. אז כבר יש את המימד הזה. אז לכאורה, מה קשור לאהבת עולם? מה צריך את זה עכשיו? עכשיו הוא בא ועושה את ההשלמה המדהימה. רק שאף על פי כן, צריך לטרוח בשכלו להשיג ולהגיע גם לבחינת אהבת עולם הנזכרת לאל הבאה מהתבונה ודעת בגדולת השם. כדי להגדיל מדורת אש האהבה ברשפי אש ושלהבת עזה ולהב העולה השמיים. באהבה יש לנו שני ביטויים, מים ואש. אהבה בתענוגים היא אהבת מים. היא אהבה שבאה מלמעלה למטה. היא אהבה בתענוגים. היא לא שורפת. היא טבעית. אש באה מלמטה למעלה. יש בה סכנות של שריפות, יש בה הרבה דברים. אבל אי אפשר בלי הלהב הזה. כדי להגדיל מדורת אש האהבה, אתם יודעים מה זה להגדיל? להגדיל פירושו יש אש. ערב לג בעומר. יש אש, אבל צריך להגדיל. צריך להגדיל, אתה רואה את ההבדל, אתה מודרני, אז אתה עשית ככה עם הכפתור. אני חשבתי איך זורקים עוד רבים בדיוק, אז אתה עושה ככה. כל אחד, אתה מבין, זה בא, זה מ-MTA. MIT, איך זה? MIT. מגדל אינסטיטוט אוף טוריה. אתה מבין? אז הוא, אני אמרתי להגדיל את האש, הוא עושה ככה. להגדיל את האש, כדי להגדיל מדורת אש האהבה ברשפי אש. זה מדהים, זאת אומרת, יש אש. הוא עכשיו פונה פה אל הפינטלה, אל היהודי. יש אש. הגדלת האש היא לא טעות. הגדלת האש וכל אהבת עולם היא לא טעות. אתה צריך לדעת שיש אש. יש אש היא אש מיוחדת שיש לך. יש כאן אש. והאש הזאת צריכה לבעור. וכל מה שאני מדבר על אהבת עולם זה הגדלת האש. אתה לא מבין שזה 90% מהזמן שאתה עושה בקומזית של הלג ועומר של האש. האש זה ההגדלה של האש. עכשיו אתה רוצה לוודא אם יש כאן משהו בעצם קיומה של... כן, ועוד איך, זה נפשי ויתיך, זה ברדה ישתדל. אי, אבל אמרת שכדי לאסוף את נפשי ויתיך וברדה ישתדל, גם צריך להכין חודש את הצ'ופצ'יק כדי שיהיה אש. רק אלה שבאים בלילה לעשות ככה, חושבים שכל העבודה היה מה שהם הגדילו את האש. אבל היה מישהו שהכין את זה. נכון? וצריך לעבוד עם אהבת עולם. ואז הוא מסביר לאן נגיע עם זה ביחד. ותראית לא. כדי להגדיל מדורת אש האהבה כדי להגדיל מדורת אש האהבה ברשתי אש לשלהבת עזה ולהב העולה השמיימה, תראו את אותיותיו, עד שמים רבים לא יוכלו לחבות וכולי את האהבה ונערות לא ישתפוע. האש הזאת היא גם גורם מגן, היא גם גורם חשוב. העבודה רק על הנקודה היהודית בלא ההתבוננות, יש בה ממד, תחשבו רגע אגב מבחינה חברתית, מבחינה כללית, על מה הוא מדבר. הוא מדבר על, הוא מדבר על היהודים האלה שכל הזמן אנחנו מדברים עליהם ברוסיה ב-80 שנה האלה. והוא אומר, אני צריך את הממדים הנכונים. הבסיס הוא הפינטה לשך. אבל ההתבוננות הזאת תייצר הגדלת אש, אתה תהיה יותר חזק. היא לא תיתן למים רבים לחבות. אם אתה עובד רק על זה, זה לא יהיה כלום. אם אתה עובד רק על זה ואתה לא עובד על התמימות הבסיסית הזאת, אתה לא תגיע לשום מקום. לא תישאר, אתה תהיה ממי שלא נשאר. אבל אם אתה תעבוד רק על התמימות הזאת ולא תעבוד על אהבת עולם הזאת, אז הלהבות, בסדר? הלהבות לא תהיינה מספיק חזקות כדי להרחיק כל מים רבים שבאים לשתות. זה מגדיל את האש, את הלהב של עבודת השם, את הרשפי אש. עד שמים רבים לא יוכלו לחבות ונערות לא ישתפוע. אז כשכל האהבה נוצרת מהתבוננות וגדלות השם, אז יש בה יותר להב, יש בה יותר שלהבת יא, יותר רשפי אש, מאשר האהבה שבאה רק ממה, מעצם הטבע, מהירושה, מהטבעיות. כי יש יתרון ומעלה לבחינת אהבה כרשפי אש ושלהבת עזה. וכולי, הבא מהתבונה ודעה בגדולת אין סוף ברוך הוא. גדולת אין סוף ברוך הוא בפלא האדיר הזה, ממלא וסובב וכל מה שאנחנו אומרים. על שתי בחינות אהבה הנזכרות לאל. יש בזה יתרון. על שתי בחינות אהבה הנזכרות לאל, כאשר אינן כרשפי אש ושלהבת. מנבעות רק מתוך הרגש. הרגע שהוא התענוגים של קרבתו של הקדוש ברוך הוא אלינו, או מצד שהוא נפשי ויתיך, איך קראנו לזה? חיי החיים, מקור החיים, או מצד בן המשתדל שהוא אבינו האמיתי. אז זה מתפתח מצד תחושת הקרבה, אבל ברגע שאתה מפתח את אהבת עולם, זה מתפתח גם מצד ההתבוננות והאש. והוא מגדיר את ההבדל ביניהם מדהים. כיתרון, תראו איזה יופי. כיתרון, יש יתרון, כיתרון ומעלת הזהב על הכסף. הזהב על הכסף. וכולי, כמו שהתבאר לכמן. התרגלנו כבר שכמו שהתבהר לקמן, תראושו שניגע בסוגיה הזאת של הזהב והכסף בפרקים הבאים. אבל במילה אחת שם הוא יאמר כך. למה הזהב, מה מעלתו של הזהב על פני הכסף? אי אפשר להסתפק רק במשפט, הזהב שווה יותר מכסף. כי זה לא מגדיר את המהות. זה מגדיר את היחס שלי אל שניהם. זה שווה יותר מזה. מה יש בזהב? המעלה שיש בעצם התכונה של הזהב שאין בכסף, זה את ההתנוצצות שיש בזהב. ההתנוצצות הזאת בזהב תופסת אותך. אתה מסתכל, וזה שווה את ה... אתה נתפס אליה. ודאי, ככל שהוא צרוף יותר, הכסף, אגב, שמו בעברית כסף, הרבה שמדבר על זה, זה מופיע גם לפני כן, מפני שהוא עוד לא הגיע לשיא הצירוף שלו. הוא חושף לשם. ובאמצע התהליך של הכיסופים אל, באמצע התהליך הוא נשאר כסף. הזהב זה כמו ארץ זב. הזהב הוא שמוצא כבר הכל. הוא הגיע למקסימום. זה עדיין ההשוואה ביניהם. עכשיו בפועל, לא מבין בהשוואות, אני לא חימאי, לא מבין בזהב, לא מבין בכסף. יש פה זהב ויש פה כסף. מה תופס אותי בזהב? הראי הזה. הוא שווה אותי. יתרון הזהב מן הכסף מסביר לך את האהבה שנוצרת מההתבוננות. בסדר? את האהבה שנוצרת מההתבוננות לאהבה הרבה. כלומר, באהבה שנוצרת מההתבוננות, העניין הוא השלהב, הלהב, האש הזאת. כשאתה עובד רק על נקודת הקרבה, אז זה דבר עצום, זה דבר ענק, זה דבר גדול. אבל אין את המעלה שיש בלהב ובשלהבת. וכשיש את המעלה שיש בלהב ובשלהבת, זה מעלה אותך עוד יותר למעלה. לכן צריך את אהבת העולם. וגם כי זה כל האדם ותכליתו. כי בעצם, זה חוזר למה שדיברנו כל הזמן, לא רק מצד שההתבוננות מביאה לאהבה גדולה, מסוימת, שבאהבת הקרבה לא באה לידי ביטוי, אלא מפני שההתבוננות מביאה לידי ביטוי את מגמת הבריאה. כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם, את העולם, הקרבה מביאה לידי ביטוי את הסיבה למה הקדוש ברוך הוא בחר בי. אני קרוב אליו. צויין. אבל עדיין יש לי שאלה, ולמה יש עולם? ולמה הוא ברא אותנו בכלל? ולמה יש אדם בעולם? ולמה... כל העולם, אהבת עולם, אתה יודע מה תיתן לך אהבת עולם? היא תיתן לך לאהוב את העולם. את העולם, את המציאות. כשתבין שתכלית בריאת האדם היא מה? להיות לו דירה בתחתוניים. שתכלית בריאת האדם, וגם כי זה כל האדם ותכליתו, שורה האחרונה. למען דעת את כבוד השם ועיקר תפארת גדולתו. איש איש כפי אשר יוכל שאת. בכוונה אומר איש איש כפי אשר יוכל שאת. כל אחד. הידיעה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם בצורה הזאת של עולם, מעלם, מלך, העולם וכו' וכו'. שכל אחד ואחד כפי אשר יוכל שאת יגיע. ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. וידעו אותי כולם למקטנם ועד גדולם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. הנקודה הזו לא הנקודה של הקרבה שלי כבן. הנקודה הזו מסבירה את תכלית בריאת האדם, אז יש בה ערך בפני עצמו. כי כשאני עוסק רק באהבת הקרבה, אז אני נוגע בתכלית אחת. אבל אני לא נוגע בעצם תכלית בריאת העולם והאדם. וזה האש. ולמען דעת את כבוד השם ועיקר תפארת גדולתו, איש איש כפי אשר יוכל שאת, כמו שכתוב בראיה מהימנה, פרשה בו, בגין, וישתמודעון לי, וכולי. כלומר, למה ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, את בני האדם, כדי דיישתמודעו לי שיכירו וידעו אותו ואת גדולת השם. אז בהתבוננות עצמה, בעצם ההתבוננות, יש תכלית של ישתמודעו לי. בעצם ההתבוננות יש תכלית. אז אומר התניא, למרות מה שאמרנו וביחד עם מה שאמרנו, העבודה שבאה מצד הקרבה לקודש ברוך הוא, כי אני יודע שהוא מקור חיי, נפשי ויתיך, או כי אני יודע שהוא אבא, ולכן אני רוצה עוד יותר מנפשי ויתיך, אני רוצה את המסירות נפש, זאת עבודה מדהימה, ויש לה את מימד ההתבוננות שלה. זה היה החידוש הראשון. וביחד עם זה אתה צריך את עבודת אהבת העולם. כי כשמופיעה עבודת אהבת העולם, זה התבוננות ששייכת לעצם ההתבוננות הכללית, שעליה נברא העולם בכלל. שעליה נברא כל העולם. ואז התחברו שני הדברים ביחד. דהיינו, תסביר למה אתה מתכוון. כן, יתרון האור הבא מתוך החושך. בדיוק. כן. שזה יתרון האור הבא, שהאור הבא מתוך החושך הוא כיותר מהאור שלא בא. שזה יתרון האור הבא מתוך החושך. זאת אומרת, אם לא תעבוד באהבת עולם, אתה לא תגדיל את הלהבות. אתה לא תגדיל את הלהבות, הלהבות, הרשתי אש. יש שתי נקודות במדורה. נקודת יסוד האש, בלי זה לא יהיה פה אש. ונקודת יסוד האש היא לא רק טבעי, אלא היא אין סוף התבוננות באום כדליבה. כדי להבעיר את האש הזאת שהיא תהיה אש תמיד, אתם יודעים מה? זה הנר שנמצא כל הזמן. זה הנר תמיד, שכשהוא קבוי, זה הופך מבית כנסת למשהו אחר. כשהוא קיים, אתה יודע שפה זה יימשך. זה יסוד יסודי היסודות. כשהוא קיים, סימן שיש פה משהו. אבל אהבת עולם היא זו שתיתן לאש שלך להב, שיהיה לך את הכוח להתמודד ולעשות אור מתוך החושך. מהבחינה האחת כהבדל שבין הזהב לכסף, זה תופס, זה חזק, רואים את זה, זה הזהב מהכסף. ומהבחינה היותר ראשונית, מזה שגם אתה נמצא בתוך שאיפת העולם, תכלית בריאת האדם, שהיא לגלות בישתמודאון לי. והעבודה הזאת על בישתמודאון לי, לא בנויה רק על יסוד עצם האש, עצם הקרבה, עצם היותך בן כלפי שמיים, כלפי קודש ברוך הוא, אלא בזה שגם אתה שותף בהגדלת הלהבות. אם הדבר המופלא שלך, אם עצם האש, אם עצם האהבה הגדולה הזאת שהיא שולבת את האהבה רבה ואהבת עולם. אבל למרות שהאהבה הגדולה היא בעצם כלולה מאהבה רבה ואהבת עולם, כי היא ביטוי של המתנה, של הירושה בהתבוננות, בעצם אהבת העולם יש צורך בפני עצמנו. היא הזהב לעומת הכסף, היא תכלית האדם שיכול ליצור בך את הלהבות, שיתנו לאש הזאת שהבסיס שלה זה אהבה רבה ואהבת עולם. שהבסיס שלה זה הידיעה את הירושה, זה האמונה, זה האימונים. שניהם ביחד ייצרו את המציאות הזאת. זה הנקודה שהוא מגיע אליה כאן, ואחרי שהוא קובע את הדבר המרכזי הזה, הוא בא ואומר, ומה קורה כאשר לאדם קשה לבטא את המנועים גם מצד היראה וגם מצד האהבה. זה הפרק הקצר, הקרוב, שהוא עולם מופלא. בעברית אחרת הוא אומר, שלושת רגלי המרכבה הראשונות הם אברהם, יצחק ויעקב. עד עכשיו עסקנו באברהם ויצחק. יש מנגנון נוסף במנועים. וזה המנגנון של יעקב.
החיבור.
החיבור ומנגנון, עוד יותר מנגנון הרחמים. וזה הוא יגיע בשלב הבא. מה זה?
זה המחושת.
יכול מאוד להיות. שזה הזהב, מעניין. צריך לבדוק את זה, לא חשבתי. אבל יש מנגנון, יש מנגנון שלישי. יש מנגנון שלישי. דיברנו עכשיו על האהבה. מופיע בפסוק. ליעקב אשר פדה את אברהם. פסוק, על יעקב אשר פדה את אברהם.
כתוב ברבותינו, איזה יעקב פדה את, איזה אברהם, מתי יעקב פדה את אברהם, איפה יעקב פדה את אברהם? איך יעקב?
זכות שהוא ניצל מהכבשן זה בזכות יעקב.
זה פירוש אחד בחזן. זכות שאברהם ניצל זה על ידי, אבל איפה יעקב פודה את אברהם? זה לא הזכות הזאת. כתוב בזוהר הקדוש, שמידת יעקב פודה את מידת אברהם שלא עלינו לפעמים נמצאת חבויה. כאשר האדם חסום ולא מצליח בכלל להביא את מידת האהבה. את חסד לאברהם. לא מצליח. יעקב פודה, פותח את הפקק, ונותן לדברים הקודמים שעסקנו בהם, לאברהם שבי, לבוא לידי ביטוי. זה המנוע עזר השלישי. זה המנוע השלישי של המרכבה. בסדר? אליו נכנס בעזרת השם מחר.